זכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי אסיר נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביא מזכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי אסיר נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביא מזכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה
שלום לגברת פיידה
היה שלום
שלום לך רציתי לשאול בקשר לשאלה שנשאלה שבוע שעבר בנושא של הבחירה החופשית מה שהבנת זה שאין כלל בחירה חופשית אלא רק מופע אשליה של בחירה חופשית ורציתי לשאול האם אין איזושהי בחירה מתוך זרעים קרמטיים שיכולים להבשיל, שאנחנו יכולים לבחור עם מה ללכת, או אם כבר זרע קרמטי הבשיל, איך להגיב לדבר הזה. למשל, אם אני חווה מישהו שכועס, תוצאה של זרע קרמטי שהבשיל אצלי, אבל איך אני אתייחס לזה הלאה, האם יש פה איזושהי בחירה, או שגם זה רק אשליה של בחירה?
כן. אז השאלה של בחירה, אני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד קצת יותר כדי שהתשובה שלי תהיה ברורה יותר. אמרנו שיש לנו אשליה של בחירה, וזה נכון, אבל באותה מידה זה נכון לגבי האדם שמופיע כועס בחיי. כל מופע מבחינה זאת הוא אשליה, ללא יותר דופן. כל אחד ואחד מן הדברים שאני חווה בחיי הוא השלה של זרע קרמי בזרם התודעה שלי, כולל כשאני חווה את עצמי עושה בחירה חופשית, או כולל כשאני חווה את עצמי נכתת לעשות דבר מה. כל הדברים האלה, ללא יוצא מן הכלל, הם אשליה. וכשמדברים במונחים של קרמה וריקות, במונחים של אמת קונבנציונלית, זה אומנם מופיע כאילו שאני בוחרת. זה מרגיש כמו בחירה, וזאת בחירה, וזה קיים. אנחנו לא אומרים שזה לא קיים. אבל זה קיים כמו כל דבר רק במובן הקונבנציונלי. איך לטפל בבוס הכואב? למעשה השיעור היום נכנס לזה הרבה יותר עמוק, ואני מקווה שבעקבות השיעור היום יהיה קצת יותר ברור. ובאופן כללי זה מסוג הדברים שלוקח זמן לבשל. אבל שוב, אני רוצה להדגיש את זה כי זה יכול לגרום לבלבול. בשבילנו כרגע יש מופע של בחירה חופשית, ואומנם אנחנו צריכים לבחור. אנחנו צריכים לבחור נכון, לפי הנדרים. זה מה שמוטל עלינו לעשות.
תודה, זה הובן.
יופי, כן. עוד שאלות?
שלום, זה שושי. שאלה שלי, באיזה שלב מגיעים למצב של בחירה חופשית רק בהערה?
את מדברת על בחירה חופשית באמת, לעומת האשליה של בחירה חופשית?
כן.
אז התשובה היא שגם שם זה אותו דבר.
באמת?
אף פעם לא משתנה. הבודה גם הוא שבוי בקרמה שלו. אין שום דבר אחר. אבל הוא יודע ליצור קרמה שכופה עליו עונג גילאי כל הזמן. עליו או עליה. גם הדודה, המופעים אצלו הם פרי הקרמה שלו.
טוב, תודה.
מה שחשוב נורא להבין, זה לא עושה את המציאות פחות מציאותית בשבילנו. זה לא עושה את המצבים שבהם אנחנו צריכים לבחור בין טוב ורע פחות בחירה. עבורנו זה מופיע כבחירה וזו בחירה. ומוטל עלינו לבחור נכון. זה קריטי, בגלל שזה הכל אשליה שנובעת מתוך הקרמה שלנו, אם אנחנו לא בוחרים נכון, שמגיע רגע לבחור, אנחנו בוראים דברים קרמים שיגרמו לנו סבל. אז בגלל שזה הכל ריק, והכל הוא פרי של קרמה שמשתקפת בריא של ריקות, אז זה נורא חשוב איך אנחנו בוחרים, כי נראה לנו שאנחנו בוחרים. אז יש את הפרדוקס הזה, וצריך להתעמק בזה קצת, צריך להרהר בזה קצת. וככל שנלמד יותר, הפרדוקס יהיה פחות פרדוקסלי, אבל זה ככה מוקפיע. יש השאלות? השיעור היום, אני חושבת שאולי זה השיעור הכי חשוב בכל הקורס הזה. שוב, אנחנו לא באבידם הקושה היום. היום אנחנו למעשה בדרך ביניים, בפרט אנגיקה מדיאמיקה, בראייה הגבוהה ביותר. והשיעור היום מדגיש את הקשר בין קרמה וריקות. ואנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, הזכרתי את זה די הרבה. והיום פשוט נדגיש רק את האספקט הזה ונעמיק אותו קצת יותר. הקישור הזה הוא אחד הדברים הכי חשובים שבגללם אנחנו עושים את הקורס הזה, שבגללם אנחנו לומדים על קרמה. זה מה שנותן את הכוח העצום ליצור עבורנו עולם שאין בו סבל. אז יש בעצם לשיעור היום שני חלקים, והחלק הראשון שנפתח בו לקוח מספר עתיק שנקרא גיולמה, ובסנסקריט קוראים לו אוטרה טנטרה. עכשיו הוא נקרא אוטרה טנטרה, אבל זה לא ספר של טנטרה. המילה טנטרה עצמה פירושה זרם או מסורת או שושלת רוחנית או קו רוחני. אז כשלספר קוראים אוטרה טנטרה זה כמובן הזה, המסורה הגבוהה, בעצם בעברית המסורה הגבוהה. הספר נכתב על ידי מאסטר הסנגה. אתם זוכרים שדיברנו על שני האחים, על מאסטר וסובנדו ומאסטר הסנגה, שהיו חצאי אחים, ואימא שלהם הייתה קודם נזירה, עד שהיה לה חזון, ואז היא ילדה שני בנים, ושניהם היו גדולים בתורה. אבידם הקושה זה ספר שלוקט ונערך על ידי מאסטר וסובנדו. הקטע שאנחנו מביאים בחלק הראשון היום, הגיולמה, בא מאחיו, מאסטר הסנגה. הספר נחשב כספר מאוד קדוש, ומאסטר הסנגה היה איש מאוד קדוש. המסורת אומרת שהוא עלה לגן עדן ופגש שם את מייטריה, ומייטריה הכתיב לו חמישה ספרים שאותם הוא הביא אלינו. איזה מייטריה? עוד בטיבטיס קוראים לו ג'אמפה. מייטריה נחשב בעמוד הבא שיבוא לעולם. הוא כרגע יושב לו שם בגן עדן, וכשיגיע הזמן הוא יבוא. ויש כאלה שאומרים שהוא כבר בודה. והמסורת אומרת שהסנגה היה לו חזון, היה לו מפגש ישיר מטריה, וממנו הוא הביא חמישה ספרים, וגיולמה הוא אחד מאותם הספרים. ובספר הזה יש פירוט של שישה צעדים שמסבירים כיצד אי הבנה של ריקות גורמת לנו לצבור קרמה פלילית, פלילית במובן של לא טהורה, שמשמרת אותנו בסמסרה. זה מסביר את התהליך שבו אנחנו עקב בורותנו נשארים בסמסרה. זה אחד הדברים שיותר חשובים בקורס הזה ובכלל בכל הקורסים. אז הנה הצעד הראשון. אתם זוכרים שדיברנו על בקצ'ק, על זרע קרמי? בקצ'ק זו אותה האנרגיה שנשארת בזרם התודעה שלנו, כשאנחנו עושים איזשהו מעשה בין זה עשייה, דיבור או חשיבה. כשהמעשה הזה מסתיים, האנרגיה שלו עוברת ורה שנשאר בזרם התודעה שלנו, ובפעם שעברה היה לנו דיון איפה בדיוק זה נשאר. הבאנו את שתי הקולות של ה-Mind Only ושל הפרס אנגיטה מדיאמיקה. עכשיו אנחנו מדברים גם כן על זרעים, על בצ'ק, אבל אנחנו מדברים על זרעים
עם נטייה
לבורות. ובצד הראשון פשוט מדבר על הזרעים האלה. המילה לבורות זה דנזין. רוח הרעי, דנזין.
דנזין.
אנחנו מדברים כאן על זרעים של בורות שאנחנו נושאים איתנו, מקדמת דנא, מחיים קודמים. כתוצאה מכך, שהראייה שלנו הייתה מוטעת בעבר, יצר נטייה להמשיך להסתכל על דברים בצורה מוטעת, אנחנו ממשיכים להסתכל בצורה מוטעת, זה מגביר את הנטייה וכך הלאה, וזה מאז ומתמיד. מאז ומתמיד היה שאנחנו רואים ראייה לא נחמה. אז בואו תחזרו אחריי. דנזין.
דנזין.
אי.
צ'ק צ'ק.
דנזין.
דנזין.
צ'ק צ'ק. בואו נדבר על זה קצת, כי זה חשוב. דנזין פירושו ראייה מוטעת, ראייה לא נכונה, תפיסה מוטעת של דברים, בורות. המילה ני שמה פירושה שתיים, שני סוגים של בורות. ובצ'ק אנחנו יודעים כבר זה הזרעים. אז מספר אחד שרשמנו עכשיו מדבר על שני זרעים עיקריים של בורות ששוכנים בזרם התודעה שלנו. ושאיתם באנו לעולם הזה. אלמלא הם היו בזרם התודעה שלנו, לא היינו באים לעולם הזה, היינו בעולם אחר. העובדה שהם ישנם שם היא הסיבה שבאנו לכאן. והם באו מחיים קודמים, שבאו מחיים קודמים, ולתהליך לא הייתה התחלה סתם. מאז ומתמיד הם היו איתנו. זה הצד הראשון. באנו איתם לחיים האלה. ותקף נסביר מה עם שני הזרעים. ועכשיו, בצד השני, לא תחזור אחריי, דנזיני כה.
דנזיני.
אז שני הזרעים שאיתם באנו, תוצאה מכך שהם שוכנים בזרם התודעה שלנו כשאנחנו באים לעולם הזה, עכשיו הם מתגברים. מי הם שני הזרעים? הזרע הראשון של בורות הוא הנטייה שיש לנו להיאחז בעני. זה נקרא גנגסק כי דנזין. ודנזין זה הבורות וגנגסק זה פרסון, בן אדם. זה הראייה המוטעת שמאחזת בפרסון, בבן אדם. כשאני אומרת בן אדם פה דרך אגב, זה מתכוון גם לחיה, לישות, ליצור, כל יצור. כשאני אומרת אני, כשאני חושבת על עצמי, במהלך חיי, כשאני מתארת את מי אני ופועלת מתוך זה, אני מאחזת באיזה מושג שיש לי של אני. מה הבעיה עם זה? האם אני קיימת או אני לא קיימת? במובן הקונבנציונלי, בוודאי שאני קיימת. יש את אני הרגיל ושמופיע, כשאני אומרת לכם אני אבוא בחמש, הדבר הזה קיים, הדבר הזה מתפקד, הדבר הזה נחוץ לנו לתפקוד. הבעיה היא שאנחנו מייחסים לדבר הזה איום עצמי שאין לו. הבעיה היא שיש לנו טעות בהבנה של מה זה הדבר הזה, טעות חמורה מאוד. יש לנו טעות שבה אנחנו חושבים שהאני הזה איכשהו קיים בפני עצמו. יש לו איזה קיום עצמי משלו. כשמישהו מעליב אותי, כשמישהו אומר לי, את טיפשה, ואני נעלבת, היא זאת שנעלבת. איפה אני אמצא את זו שנעלבה? זה הראש שלי נעלב, היד שלי נעלבה, הבטן שלי נעלבה. היא זה שנעלב. אני אתחיל לחפש את זו שנעלבה, אני לא אמצא אותה. אז פה הבעיה. כשאנחנו מתפקדים בחיי יום יום, אין בעיה. יש בעיה שאנחנו לא מבינים את זה נכון. אנחנו מייחסים לעני הזאת קיום עצמי שאין לה. שם הבעיה. אז זה הבת צ'ק הראשון, הזרע הראשון של גורות לתודעתנו, זה הזרע הזה של מאחז ועמי, שלא היה ולא נברא, אלא משל היה. והבעיה היא שהעני הזה גורם לכל הסבל שאנחנו סובלים.
כמעט לכולו.
חוץ ממה שהזרע השני.
גורם.
הזרעים. הם אחראים לכל הסבל בחיים שלנו. מהתחלה על הסוף. כל סוג של סבל בא מהם. הסוג השני של בורות, נקרא צ'וקי זנזן. דיברתי, צ'וקי זנזן. צ'ו זה המילה לדרמה. יש כמה מובנים. המילה דרמה. יש כמובן של טיצ'ינג של הבודה. יש לה את המובן של מופעה או תופעה. כל תופעה. פנומנון באנגלית. ודרמה. ופה, בהקשר שלנו, יש לה מובן ספציפי לחלקים שלי. אני מאחזת בחלקים שלי, בדברים שהם שלי. אז אם הסוג הראשון של זה הייתה האחזות באני, זאת האחזות בשלי. ובפרט מתכוונים לחלקים ממה שמרכיב אותי. הגוף שלי, הידיים שלי, המים שלי, הרגשות שלי, דברים פיזיים ודברים מנטליים שאני מזהה כשלי. צעד מספר 1 וצעד מספר 2, שניהם כוללים את המילה ני שפירושה 2, שני סוגי הזרעים האלה, שאם בתם אנחנו באים לעולם הזה, מגלגולים קודמים, והם תמיד איתנו, אנחנו באים עם נטייה להיאחז באני ולהגדיר דברים כשלי. והנטייה הזאת היא באה עם נטייה כאילו רדומה, וכשאנחנו נולדים היא מתחילה להתגבר ולגדול. ברגע שנולדנו היא הולכת וגוברת. זה הצעד השני. כשאדם מגיע לשלב בקריירה הרוחנית שלו, שבו הוא רואה ריקות ישירות, דבר הראשון שהוא רואה את הריקות של הדנצקי דנזן, של אני, זה הדבר הראשון שמתברר ישירות עד כמה טעיתי. וכשזה קורה, אדם פתאום קולט שכל חייו עד עכשיו, וגם כל חייו הקודמים, ובשלב הזה אדם יכול לראות חיים קודמים, הוא נאחז במושג שהוא טעות מלכתחילה, שמעולם לא היה ולא נברא. עד אז אנחנו מדברים על זה, אבל אנחנו לא חווים את זה ישירות. ולכן הדגש הוא כל כך חזק על להגיע לחוויה של ראייה ישירה של ריקות, כי עד שלא נגיע אליה, ההבנה לא עמוקה מספיק, שאנחנו בעצם נאחזים בעולם שהוא מוטעה. מבינים את העולם לא נכון, כתוצאה מן הבורות הזאת. בסלגל החיים, שתי הבורויות האלה ביחד מיוצגות על ידי האדם העיוור, שמצויר בשעה מספר אחת על הגלגל, זה הקטע הראשון בגלגל החיים. כל הבעיות שלנו מתחילות שם. וזה גם הפתח לפתור את הבעיות שלנו. הפתח לצאת מסמסרה זה לנתק את החוליה הזאת בגלגל החיים. ולנפץ את הבורות הזאת, ולבחך, זה שלנו מלכתחילה מוטעת. עד שלא נגיע למקום הזה, מה שלנו היא מאוד חשה, אין לה מספיק כוח להפקיע את הסמסר. ולכן, הדחיפות הזאת, לעבוד קשה, להגיע למקום הזה. כיוון שאם המוות יפסיד אותנו, לפני שנגיע למקום הזה, אין שום ודאות מה יקרה איתנו בעתיד, אנחנו יכולים עידנים על גבי עידנים להמשיך להתגלגל בשל הבורות, מכיוון שאין לנו מספיק כוח לנפץ אותה. ולכן אנחנו תורכים כל כך קשה ועובדים כל כך קשה ויוצרים את הרננציישן ואת הבודיצ'יטה, כדי לדרבן אותנו להגיע למקום של חוכמה, שבו נוכל לחסל את הסבל שלנו, ועל ידי כך נוכל גם לעזור לאחרים לחסל את הסבל שלהם.
השאלה היא לגבי ההפרדה בין השלב הראשון לשלב השני. האם השלב השני זה ההתגברות של שני הזרעים שבעצם היו קיימים בשלב הראשון?
כן, זה בדיוק זה. השלב הראשון פשוט אומר שבאת לעולם הזה עם הנטייה הזאת. היא כבר הייתה מולדת. הנטייה הייתה קיימת כזרע. עכשיו שאתה באת לעולם, אתה מסתכל על העולם דרך הנטייה הזאת, דרך המשקפיים האלה שצויות עליך, וכתוצאה מהתנהגות שלך, הנטייה הולכת וגוברת, וכאילו הזרע מפשיל. הזרע מפשיל בזה שאתה ממשיך לחזק את הבורות דרך ההתנהגות שלך. זה אחד ושתיים. עכשיו בצעד שלישי, אז חזרו אחריי. יונג מיונג צוק מינטוק.
יונג מיונג צוק מינטוק.
יונג פירושה נעים, ומיונג פירושה לא נעים. כן, אוקיי. אז עכשיו זה הצעד השלישי. כתוצאה מהבורות שצמחה בתודעתנו, אנחנו פוגשים תופעות, וחלקן הן נעימות, וחלקן הן לא נעימות. מה הבעיה? הבעיה היא שבגלל הבורות שלנו, כשמופיע משהו נעים, אנחנו חושבים שהוא נעים מצידו הוא. חושבים שהבית שאנחנו רואים הוא יפה מצידו הוא, כי הוא יפה. חושבים שהבוס התורח הוא מטומטם מצידו הוא. תורח כי הוא לא מבין מצידו הוא. הדברים מופיעים כאו נעימים או בלתי נעימים, או רצויים או בלתי רצויים. והבעיה היא שאנחנו לא מבינים נכון איך זה שהם מופיעים כפי שהם מופיעים. האם כשנבין נכון הם יפסיקו להופיע כרצויים או בלתי רצויים? לא דווקא. הם יופיעו כפי שהם יופיעו. אבל אין בעיה עם זה שהם מופיעים כפי שהם מופיעים. הבעיה עם הבנה לא נכונה של מיניים הם הופיעו כפי שהם הופיעו. והבעיה עם ההבנה הלא נכונה הזאת, כי אני חושבת שהבוס תורח כיוון מטומטם מסידו הוא, זה יגרום לי אחר כך לצורח בחזרה. או זה יגרום לי אם יופיע אויב לנסות לפגוע בו, וזה מה שימשיך את הסבל שלי. האי הבנה למה הדברים הם רצויים או בלתי רצויים בשבילי, או נעימים או בלתי נעימים. ואיך שהבקצ'ק, הזרע, שבאנו איתו לעולם בצורה רדומה ועכשיו הוא מתחיל להתבטא, והוא גורם לנו לראות דברים כקיימים מחוץ לנו, כבאים מצידם הם. בניגוד להיותם השלכה שבאה מתוך המים שלי. הדרך היחידה שאני יכולה לפגוש דבר יפה, זה בגלל שאני בעבר נתתי דברים יפים לאחרים. אם מצאתי משהו יפה או חפץ יפה, אם אני מבינה היטב, שהחפץ היפה הזה הוא לא יפה מצידו הוא, אלא הוא בא כהשלכה כתוצאה מכך שאני בעבר נתתי דברים יפים לאחרים. ואם אני מבינה את זה היטב, אם ההשקפה הזאת מופנמת אצלי, אז מה הדבר טבעי לעשות כשאני פוגשת משהו יפה? הדבר המיידי שאני אעשה זה אני אתן אותו למישהו אחר. בלב חפה. זה מה שמייצר את הגן עדן, זה מה שעושה בודה כל הזמן. זה מה שמשמר אותו בגן עדן. אז הצעד השלישי, כאמור, זה שדברים מופיעים כנעימים או בלתי נעימים, מצידם הם. תוצאה מהבורות, הם מופיעים ככה, כביכול מחוץ לנו. עכשיו בא הצעד הרביעי. תחזרו אחריי, דו.
דו.
אק.
צ'אק.
שדן.
שדן.
דו צ'אק, שדן כה.
שודן. דו צ'אק, שדן כה.
דו וצ'אק זה שתי מילים שפירושם השתוקקות, התאבות. דו זה רצייה וצ'אק זה התאבות, צורה מוגברת של רצייה. אנחנו אומרים באנגלית desire, אנחנו אומרים attachment, אנחנו מדברים על האחזות או אחיזה או התקשרות. זה הדו והצ'אק. והשדנג, יש שמתרגמים שנאה, בניגוד לתאווה, אבל יותר נכון להגיד דחייה, או סלידה, או התנגדות. הפוך מלרצות משהו, לא לרצות משהו, דחייה. אז מה קורה כאן? מופיע חפץ, הוא מופיע כנעים, או כבלתי נעים. גם יכול להופיע כניטרלי, אבל שם אין בעיה. בעיה עם הנעים או הלא נעים. והוא מופיע מצידו הוא כנעים או לא נעים. בגלל הזרעים של הבורות שנבטו, ובגלל שבאנו איתם לעולם. אז עכשיו מופיע חפץ נעים או לא נעים, ועכשיו בצד הרביעי אני מגיבה, דרך השלב של התגובה. עכשיו אני אומרת, זה נעים, את זה אני רוצה לשמור. זה יפה, זה אני רוצה לשמור. מזה אני רוצה עוד יותר. זה אני רוצה שאף אחד לא ייקח ממני. זה השלב של הדרצ'אק. זאת אומרת, זה אני רוצה. ולהפך, מופיע מישהו שצורח והוא לא נעים, ממנו אני רוצה להיפטר. יש לי רצון להיפרד מהדבר הזה. זה השדן. והדחייה או התרחקות או התנגדות, ויכול ללבוש ממדים של שנאה גם. אז זה מופיע בתגובה, זאת אומרת, האובייקט מופיע בפניי בצורה כזאת או אחרת, רצוי לא רצוי מצדרו, ולכן עכשיו אני רוצה מהאובייקט הזה להיפטר, ואת האובייקט הזה להחזיק. זה הדוצ'ה שלהם, כיף. כיף זה נוצרים או נולדים. ההשתוקקות וההתנגדות נוצרות בתגובה למה שאני חווה. אתם יכולים להגיד, אני לא כל היום הולך ומתאבל לדברים, ואני לא כל היום הולך ושונא דברים, וזה נכון, כי כשמדברים במושגים של תאווה ושנאה, אלה מושגים מאוד חזקים. אבל כשאנחנו מדברים על הדוצ'אק והשדן, אלה משחקים בחיים שלנו בכל רגע ורגע. למעשה יש להם צורות מאוד מעודנות, ובכל רגע ורגע אנחנו מונעים על ידי שרוצים להתקרב לדבר אחד ורוצים להתרחק מדבר אחר. בין אם זה באופן פיזי, באופן מנטלי, ולא בצורה קלה. כמעט כל תנועה שאנחנו עושים, כל מחשבה שאנחנו חושבים, מונעת על ידי אחד מן הדברים האלה. למעשה, שני אלו, ביחד עם הבורות, נחשבים כשלושת הרעלים שדיברנו עליהם בעבר, שבעצם גורמים לדמנו כל הזמן. כל פעולה ופעולה ומחשבה מחשבה, כמעט כולן מונחות על ידי הדברים האלה בצורה מאוד מעודנת, והרבה פעמים לא ברורה לנו ולא מחוברת לנו. כל זה משתנה כמובן ברגע שאדם רואה ריקות ישרות, הוא מתחיל לראות הרבה יותר ברור והרבה יותר חזק את התהליכים האלה, שהם כאמור מאוד עדינים ולא מודעים לרובנו. וכמובן שהם גם לובשים צורות חזקות של שנאה עזה או תאווה עזה וכך הלאה. האם פירושו שלהשתקק למשהו זה רע? זאת טעות מקובלת לבודיזם, שהבודיזם כאילו לומד להיות ממצן כזה שיושב בשקט ובשלווה, ובגשם, ברוח, בשמש, הוא לא זז. זה לא מה שהבודה בא ללמד. הבודה לא רוצה להפוך אותנו למין צמח כזה, או אבן כזאת שיושבת בשקט, לא חשוב מה שקורה. לא כל השתקקות יש את הבעיה, להפך, אנחנו רוצים לעורר את ההשתקקות להערה. רוצים לעורר רצון חזק להגיע להערה. אז לא כל רצון יש בו פגם. לא כל דחייה יש בו פגם. אני בהחלט שונא לראות מישהו סובל על ידי, ואין שום רע בזה. הבעיה עם השנאה וההשתוקקות, זה כשהן באות מתוך בורות, כשאנחנו לא מבינים למה אנחנו מגיבים, כשהן מלוות באי הבנה של האובייקט שאליו אנחנו משתוקקים או שאותו אנחנו דוחים. אז יש לנו בעיה. משם הבאה הבעיה. השתוקקות ודחייה שמקורם בבורות, שם עוד בעיה. עכשיו מה קורה? בסעד מספר 4, אנחנו משתקקים לחפץ או אנחנו נדחים מחפץ, חפץ הוא בן אדם, יכול להיות כל דבר, כל אובייקט. ועכשיו בסעד החמישי, הבא הבוס והוא צועק עליי, הוא לגמרי טועק, אני לא עשיתי את כל הדברים שהוא טוען שעשיתי, אז אני רוצה להיפטר מן האימות, ואז אני צועקת עליו חזרה ומסבירה לו כמה שהוא מטומטם. אז מה שעשיתי, עכשיו בספר 5, אומרים לטיבטי, לסה. זהו אחריי, לסה.
לסה.
לסה, מישהו זוכר מה זה לסה? איזה כמילה לקרמה. לסק, פירושו לאגור או לאסוף. לסק, זה אנחנו עושים קרמה. הבוס מופיע, הוא תורח, זה לא נעים לי. אני רוצה להתפטר מהאימות הזאת, ואני הולכת וצורחת עליו חזרה כדי שהוא יסלה. צרחתי חזרה, אספתי קרמה. ועד 5 כלים, כתופעה מהתגובה שלי עכשיו, רשמתי לי, בזרם התודעה שלי, זרע קרמי חדש. והוא יפשיד, הוא יחזיר את הבוס אליי. בוס הזה או בוס אחר, או מישהו אחר יבוא ויצרח עליי. התגובה שלי שבאה מתוך אי הבנה ומתוך בורות, היא בדיוק. זו שתכריח אותי לחוות שוב והיה בלתי נעימה בעלת אופי דומה בעתיד. והסיכוי הוא שהיא תהיה בעוצמה הרבה יותר רבה. כיוון שקרמה הולכת ומתגברת עם הזמן. וכשמבינים היטב מניין באו הדברים לחיים שלנו, כשמבינים היטב את הריקות שלהם, את העובדה שהם באו אך ורק כהשלכה מזרעים קרמים שלי, או שהבנה הזאת עמוקה יותר, הנטייה שלנו לצרוח על אחרים יורדת, הנטייה שלנו לחשוב דברים שליליים על אחרים יורדת. כל נטייה שלילית כזאת תרד, כשמבינים את הריקות. אם אתם רוצים לבחון עד כמה עמוקה ההבנה שלכם בריקות, תראו עד כמה רגשות קשים מופיעים בזרם התודעה שלכם. חשבות קשים, מחשבות קשות, מחשבות שליליות. במידה שהם קשים ומצדיקים, זו פונקציה ישירה של עד כמה הבנו או לא הבנו ריקות. וגם חושב שההבנה של ריקות מתעמקת ומופנמת יותר, וזה דורש הרבה לימוד, ולשמוע את זה שוב ושוב ושוב, עוד פעם ועוד פעם, ולהרהר בזה ולהתמודד עם זה. ככל שעושים את זה יותר, וההבנה הולכת ומתעמקת, והרבה מדיטציה על זה. מופיע מה שמופיע, ואנחנו מבינים מאיפה הוא מופיע, ואנחנו מפסיקים לזרוע את הזרעים. מה עושים הזרעים? הזרעים האלה מביאים אותנו לשלב מספר 6. שלב מספר 6, זרענו את הזרע, תחזרו אחריי. הקוף הזה הוא קוף כזה קצת גרוני, זה קוף עם קצת חי אחריו, זה קור, פורוואר קור. המילה קור בטיבטית פירושה גלגל או מעגל, היא מופיעה פעמיים, פעם אחת בתור גלגל ופעם אחת בתור להסתובב, וגם אותה מילה ללהסתובב. בקיצור, אנחנו מסובבים את הגלגל, ושפש סוגר את המעגל. באנו עם בורות, הבורות מתחילה להתבטא, דברים מופיעים כי קיימים בזכות עצמם, נעימים או לא נעימים. כתוצאה מכך אנחנו משתוקקים לדברים הנעימים, ונדחים מן הדברים הבלתי נעימים, מתוך מחשבה של בורות. אנחנו מגיבים להשתוקקות, אנחנו מגיבים לחייה, דברים וזרעים קרמיים, וסוגרים את המעגל. הזרעים הקרמיים האלה קשורים לגמרי בבורות שלנו, וכשהם נתבטאו אנחנו שוב נחווה אותה חוויה שמפיקה לנו. אז זה כשהולכים קדימה. טוב לעשות את התרגיל הזה וללכת אחורה, להגיד אוקיי, הופיע משהו לא נעים בחיים שלי. והופיע, כיוון שהזרע שהיה בשביל זה הפשיב. הזרע שהיה בשביל זה הפשיב, אני נהגתי בעבר מתוך בורות, נהגתי בעבר מתוך בורות כי הייתה לי נטייה לבורות, ועכשיו דרך התגובה שלי חיזקתי את הנטייה לבורות. אז התהליך הזה צריך ללמוד אותו בעל פה ולעבור עליו שוב ושוב, ובמיוחד שעומד שם מישהו וצורח. ככל שאתם מבינים אותו יותר מהר, אתם יכולים יותר מהר לתפוס מה קורה ולהפסיק התגובה המותנית, שהיא מה שאנחנו קוראים תגובה טבעית. הדבר הטבעי שאנחנו נוטים לעשות הוא בדיוק זה שיחזיר לנו את החוויה הקשה. ככל שאנחנו מבינים יותר ריקוד ומבינים יותר את הקשר בין קרמה וריקוד ואיך התהליך הזה עובד, הוא שנעצור את השרשרת הזאת, שנעצור את המעגל הקסם הזה שבו אנחנו שוב ושוב חוזרים לאופן מה שאנחנו קוראים טבעי, על אותם הדברים שמשמרים את הסדר שלנו. ולמעשה, אם הבנתם את זה היטב, והפנמתם את זה היטב, זה כל מה שצריך לדעת. ואם תקראו במקרא שלכם, יש כאילו צעד שביעי שהוא מסקנת הסיכום של כל התהליך הזה. ומאיטרייה אומר לאסנגה, ואסנגה מספר לנו בספר שלו, מהסיבה שכל זה קורה, זה בגלל שלא הבנו ריקות. אז ששת השלבים מתארים את התפקיד השלילי של אי הבנת ריקות משחקת בחיינו, ואיך היא משמרת אותנו בסמסה. הכוח של הדבר הזה אי אפשר להקדים בו. ההבנה הזאת היא של איך הבורות שלנו משמרת התנהגות, שמשמרת את הסדר שלנו. ההבנה של הקשר הזה שבין הריקות של דברים והקרמה שאנחנו צוברים עקב הבורות, יש להם כוח עצום להוציא אותנו מסבל. מכיוון שכך, זה טיפשינג מאוד קדוש, זה טיפשינג שאם אתם קולטים אותו היטב, הוא יהפוך אתכם לקדושים. אם אתם יכולים להעביר את זה הלאה, אתם עושים טובה עצומה לאדם שאותו אתם מלמדים. כי זה המפתח, זה המפתח שבהם הם יכולים לנתק את גלגל הסמסרה. סמסרה, דרך אגב, המילה הסמסרית של סמסרה, תורו של גלגל, דומים לגלגל הסבל. אז זה הצד השלילי, שהיא הבנה של ריקות משחקת. ואנחנו נסתכל שוב על העניין הזה, קרמה וריקות, מהצד החיובי שלו, אחרי ההפסקה. אלא אם כן, אם יש שאלות. ליאורה, יש שאלה? שלום. השאלה שלי מתייחסת לחלוקת התפקידים בצד 2ב, כללנו רק את החלקים של הסלף, רק החלקים שלי, חלקי גוף או רגשות. כשאני תופסת בבורותי ספר שקיים מכוח עצמו, זו טעות וזה כמובן גורם לי לסבל התפיסה. האם זה לא נכון לכלול את זה ב-2ב, ואם לא, אז לאיזה קבוצה זה נכנס? זה נכון שגם כשאני מייחסת קיום עצמי לדברים שאני לא מגדירה כשלי, גם שם יש בורות. גם לזה אנחנו קוראים בורות. סיבת שפה אנחנו מדברים על שני סוגי הבוריות של אני והחלקים שלי, ובגלל שזה מקור הסבל עבורנו. אלה התפיסות המוטעות שיוצאות לתופל שלי. ואלה התפיסות המוטעות שמתבררות לי כמוטעות כשאני רואה ריקות ישירות. כשאדם רואה ריקות ישירות פעם ראשונה, הוא רואה את הריקות של אני ושל החלקים שלי. החלקים שלי במובן של 15 נדבורים, של הגוף שלי, של הבנות שלי וכך הלאה. אלה שני הדברים שטעות שלהם מתבררת בזמן שרואים ריקות ישירות. ברגע שתופסים את הריקות של העצמי ושל הדברים שלי, תוצאה מזה, אני גם מבנה את הריקות של שאר הדברים. וזה כבר יבוא בהרבה יותר קלות ואחר כך כמסקנה, כתוצאה משנית. אז זו הסיבה שכאן אנחנו מונים רק את השניים האלה, כי שם שורש הבעיה.
אז שושי, בכל הפעמים שאנשים צעקו עליי או שאמרו לי דברים לא נעימים, אני פשוט ניתקתי איתם את הקשר. אז עכשיו אני מבינה שאסור היה לי לעשות את זה.
אני לא אומרת שלנתק קשר במשהו רע, אני לא אומרת שלהישאר בקשר במשהו טוב. קורה מה שקורה. אם אני מוצאת את עצמי למשל מגיבה בכעס רב ולא משתלטת על הכעס הזה, אולי עדיף שאנתק קשר כדי שלא לתת לעצמי הזדמנות לזרוע זרעים שלימים. אבל אם אני מנתקת קשר, אבל עדיין ממשיכה בליבי למתור פינה או לשפוט את הבן אדם, אז לא עשיתי את העבודה הדרמית שאני צריכה לעשות. אם מופיע מישהו לא נעים בחיים שלי, אני צריכה לתקן מאיפה הוא בא, כי האדם הזה הוא ריק. דרך היחידה שהוא יכול להופיע כלא נעים, וכי אני בעבר זרעתי זרעים כאלה, ואם הוא למשל צועק עליי, סימן שאני בעבר צעקתי. ודרך היחידה שאני יכולה להפסיק את זה ולעצור את זה. אז התהליך הזה של הבנה, הוא הקטע הכי חשוב בדרך הדרמית. כתוצאה מהתהליך הזה אני יכולה לבחור להישאר עם אותו אדם או לא להישאר עם אותו אדם. זה פחות רלוונטי. מה שחשוב זה אם החוכמה שלי בתוך התהליך הזה גברה. האם ההבנה שלי מאיפה הדבר הזה בא בחיים שלי, האם היא גברה. אני רוצה לומר, ככל שעושים יותר ויותר את התרגיל הזה של לעבור על ששת התרגילים האלה, הלוך וחזור, הלוך וחזור, ההבנה מתעמקת. ההבנה של ריקות מתעמקת, ההבנה של קרמה מתעמקת, ושש הרבה מתעמק. ככל שזה מתעמק, פחות ופחות אני מגיבה בצורה לא נכונה, פחות ופחות מופיעים אנשים בחיים שלי שצועקים עליי ונראים לי כלא נעימים. התוצאה היא, כשאני כבר קצת יותר מתקדמת וסוף סוף בא מישהו וצועק עליי, אז אני אומרת, איזה יופי! עכשיו יש לי עוד הזדמנות, כי אני עוד לא גמרתי את העבודה. עובדה שלא גמרתי, כי אתה בא וצועק עליי. ואז התוצאה היא, כל אחד כזה נהיה החבר הכי טוב שלי, המורה הכי טוב שלי. הדבר האחרון שאני ארצה זה להיפרד מאותו בן אדם, כי ממנו יש לי מה ללמוד. וזה בא יותר מאוחר, כשכבר בניתי יותר את השרירים הרוחניים שלי, יש לי יכולת יותר להתמודד עם זה, וזה מתחיל להיות הרבה יותר נדיר בחיי, אבל גם בא הרבה יותר חזק.
תודה. את מדברת על קשר, האם זה נכון גם לגבי קשר עם מורים, למשל נער או נערה מתבגרים, שקשה להם מאוד להיות בקשר,
מתקבל על הדעת עם ההורים שלהם, וירצו לנתק קשר, האם תתמכי בזה? אז שוב, הנערה שכועסת על ההורים שלה, וקשה לה להתמודד איתם. אם היא מצלה לפענח את החיבדה הזאת, מאיפה באו הורים מעצבנים בחיים שלה, אני אדבר איתה בצורה שונה לגמרי, מאשר עם מישהו שבכלל לא פתוח ללמוד על קרמה ורקות. אם אין לה שום סיכות לחשוב מאיפה הם עשו בחיים שלה, ואם הם עבורה, ההורים המעצבנים, קיימים שם בזכות עצמם, כי הם מעצבנים, אז היא כל הזמן מתעצבנת עליהם, יכול להיות שבמצב כזה עדיף לה להתערן מהם קצת, מכיוון שאז היא פחות תכעס, וכעס, וכשעצמו צובר קרמה מאוד קשה עבור האדם שכועס. כדי להגן עליה לפני יצירה בלתי תוספקת שכעס, יכול להיות, כל מצב לגופו, יכול להיות שהמצב יצדיק פרדה. אם יש לה נכונות להתבונן ולתקשר ולהסתכל על עצמה, ולהסתכל מה החלק שלה בקטע, ויש לה נכונות, יכולת גם, סיבולת, תקבלת על הדעת שהיא לא מיד נכנסת לריתחה ולשפיטה, אז הייתי אומרת, יש טעם להמשיך ולעבוד, אז היא יכולה לצמוח בתוך התהליך. אז זה נכון לגבי הנערה, נכון לגבי כל אדם שנתון למצב קשה. הסיבה שאנחנו יושבים כאן ושומעים את הדברים האלה, היא בדיוק זו שתגדיל את כוחנו לצאת בתוך המצב הקשה ולא לברוח ממנו, ולהישאר שפוי ונאור ומבין וחכם במצב הזה, ולהגיב למצב הזה מתוך חוכמה ומתוך אהבה, ובכך, בעצם התגובה להגביר את החוכמה ואת האהבה בליבנו. נחזור לזה עוד ועוד.
תודה רבה.
יש הבדל עקרוני בין ששת הצעדים האלה וה-12 links, ה-dependent horizon?
למעשה, אם אתה מסתכל על 12 החוליות, יש לך שם ignorance, זה מספר 1, ומספר 2 זה הצבירה של קרמה טריה, מה שאנחנו קוראים. ששת הצעדים האלה, אתה יכול להכניס אותם בין 1 ל-2. הם מפרטים את המנגנון של בין 1 ל-2, ודרך אחת להסתכל עליהם. אם אתה בקיא ב-12 חוליות, יש גם עוד דרכים להסתכל עליהם. אפשר לומר שזה קיצור של ה-12 ל-6.
תודה רבה.
תור אחריי, צ'ומבב.
צ'ומבב.
המילה צ'ו, פירושה מים, ובב זה ברם. ברם מים, נחל. אז זה לקוח מצנדרה קירטי. צנדרה קירטי חי בערך ב-650 לספירה בהודו. נחשב לאחד מגדולי המורים הבודיסטים, גדולי המורים של המדיאניקה פרפנגיקה של דרך הביניים. והוא היה אחד המורים הגדולים שעד היום אנחנו מסתמכים עליו ומקבלים את הטיצ'ינג שלו כנכון, של דרך הביניים. נקרא שיש לכם השיעור הזה, יש איזה 40 עמודים שלקוחים מפרשנות על מאסטר צ'נדרה קירטי, על דרך הביניים. זה מעניין לקרוא אותה, זה יכול לענות על שאלות שמתעוררות אצלכם. חלק גדול מהקטעים עוסקים בהתדיינות בין אנשים, ודרך כל ההתדיינות הזאת, השאלות מתבררות. אני ממליצה לכם לקרוא את זה, אז אם זה נראה לכם קשה או מבלבל, אז אל תתרגשו, לא נורא, כי זה באמת מעבר למה שאנחנו מלמדים בשיעור הזה. זרם המים. אז זה ביטור קלאסי שדרכו המורים מנסים להבהיר לנו ריקות וקרמה. אז יש עכשיו שלושה יצורים שבאים לזרם המים. שלושה יצורים מעולמות שונים. אישה שבעצם לא תיתכן, אישה שהיא דמיונית כרגע בשבילנו. אחד היצורים הוא בן אדם, בן אנוש, יצור השני הוא אל, ולא אל במובן של אלוהים בורא עולם, אלא זה מישהו שחי באחד מתחומי הקיום שהם מעל לתחום הקיום האנושי, והחיים שם מאוד נעימים, יש שם מעט מאוד טבל, יש הרבה יופי, וכך הלאה, קצת מזכירים את המיתולוגיות כמו המיתולוגיה היוונית או המיתולוגיה ההינדו. יצורים שחיים בעולם נעים וטוב, חיים הרבה מאוד זמן, אבל גם הם לא בני על מוות, הם עדיין בסמסרה, הם עדיין יחוו מוות.
אבל עבורם, בגלל הקרמה שהם סברו, אז העולם שלהם הוא מאוד מענג. הדברים הם יפים, הצלילים הם נעימים, יש כאן מוזיקה טובה, הכל מריח טוב, הכל טעים, הכל מענג. מדברת מהנקטר והלמברוזיה, זה בא משם. אז זה היצור השני שבא ויושב בצד הנחל, והיצור השלישי זה פרטה. פרטה זה רוח, אלה הם יצורים שצברו קרמה מאוד קשה, קרמה של קמצנות, קרמה של זלילה, קרמה של בזבוז, של אגירה, של אגירת חפצים וכך הלאה. זאת קרמה שאם נותנים לה להשתולל באופן בלתי מרוסן, מביאה ללידה בעולם הרוחות, עולם של רוחות רעבות. מי חי בעולם הרוחות? היצורים שחיים שם, יש להם חיים מאוד מללים. יש כמה סוגים של כאלה רוחות רעבות. יש כאלו שהן תמיד לא מסופקות. זה יצור שאף פעם לא יכול לחוות סיפוק. הם לפעמים מצוירים כיצורים עם בטן ענקית ועם פה קטן קטן. וכמה שלא יחניף לפה זה לעולם לא יצביע אותם, לעולם לא יפלא את בטנם. אז זה סוג אחד של סבל שהם סובלים, שהם אף פעם לא יכולים להגיע לסיפוק. ובחיפוש מתמיד אחרי דברים שיפתקו אותם ומקוללים, לעולם לא לחוות סיפוק. כל עוד הם כמובן בגלבול הזה שלהם. סוג אחר של רוחות רעבות כאלו, הם מקוללים אחרת, הם למשל רואים נחל מים, הם צמאים, הם באים לשתות, וכשמגיעים לשם זה מתברר כדם או כמוגלז, משהו שמגעיל. או משהו שצורף, ונראה להם מרחוק כהנה סוף סוף מצאו משהו, וכשהם מתקרבים ומגיעים אחרי מאכזב. יש כאלה ביניהם שסוף סוף מוצאים מים או מאכל, וכשהם אוכלים או שותים, זה צורף את קרביהם מבפנים, וגורם להם לכאב ולסבל. אז זה מין צורת קיום מאוד אומללה, כתוצאה מכר מאוד קשות שהיצורים אספו בחיים קודמים. אז עכשיו בסיפור שלנו יש לנו פגישה בין שלושה חבר'ה כאלה. יש יצור מעולם האלים, יש יצור מעולם בני אדם, בן אדם, ויש רוח רעבה כזאת, והם כולם נפגשים על שפת הנחת. גרסה אחרת הם יושבים סביב שולחן ויש על השולחן כוס מים, אז זה שתי גרסאות שמובאות שם במקרא. ועכשיו השאלה היא מה הם רואים. אז בואו נתרכז בדוגמה שהם יושבים סביב שולחן עגול. במרכז השולחן יש כוס, נוזלים. דרך אגב, בטיבטית, אז אין את המילה נוזל, אלא מופיע משהו שרטוב וזורם. אז שלושת היצורים שלנו יושבים ליד השולחן ורואים כוס, ובכוס יש חומר רטוב וזורם. ועכשיו השאלה היא, מה הם רואים? אז כל אחד כפוי על ידי הקרמה שלו לראות משהו אחר. אז כתוצאה מהקרמה שלו הבן אדם רואה מים בכוס, מים סלולים וטובים. כתוצאה מהקרמה שלו האל רואה נקטר ומשקה מאדם, משקה אדנים. וכתוצאה מהקרמה שלו הרוח הרעבה היא רואה דם ומודה. ועכשיו נשאלת השאלה איך זה ייתכן ומה קורה כאן. יש דיון של 40 עמודים באיך זה קורה. כל המתדיינים מסכימים למה שאמרנו עד עכשיו. מקובל על כולם שכל יצור רואה דבר אחר בקוס. הוא חווה את התוכן של הקוס בצורה שונה לחלוטין, לפי הקרמה שהוא צבר ושהביאה אותו לצורת הקיום שבה הוא קיים. הוויכוח ביניהם זה איך הדבר הזה קורה, ואיך להסביר את הדבר הזה. ופה אנחנו נכנסים קצת למושג, ביתר העמקה בקורס מספר 4, המושג של פרמנה. זאת מילה בסנסקריט, ובטיבטית אנחנו אומרים תמה. תדעו אחריי תמה.
תמה.
פרמנה.
פרמנה.
מה זה תמה או פרמנה? זאת הכוונה לתפיסה שהיא תפיסה נכונה. אנחנו לא מדברים כאן עכשיו על השקפה נכונה, אלא על תפיסה במובן הרגיל ביותר של המילה, של אני תופסת את הצבע הזה כצהוב, או את הצבע הזה ככחול. במובן הזה, תפיסה נכונה. אז אם אני רואה צהוב, אני אומרת צהוב, זאת תפיסה נכונה. אני רואה צהוב, אני אומרת כחול, זו תפיסה לא נכונה. במובן המאוד רגיל של המילה. לתפיסה הזאת שהיא נכונה, אנחנו קוראים צמא או פרמנה. וכמעט כל התפיסות שלנו, במובן הזה, נכונות. מתי הן לא נכונות? למשל, אם אני הולכת באיזה מקום חשוך ומונח איזה מקל על האדמה, ומכיוון שהמקום חשוך ואני לא רואה טוב, אני חושבת שיש שם נחש. אז זה דוגמה של משהו שהוא לא פרמנה, שהוא לא צמא. כי אני חושבת נחש שזה בעצם מקל. אם מישהו ידליק שם את האור, אני אראה שזה מקל. אז יש שדים מסוימים שבהם התפיסות שלנו לא ניתן לסמוך עליהם, כגון אם אנחנו בחשיכה לא רואים כל כך טוב, או כגון אם אנחנו תחת השפעה של אלכוהול או סמים, או כגון אם אנחנו יושנים, התעוררנו ואנחנו פה לגמרי ערים ולא תופסים דברים נכון, או דוגמה אחרת, אם אנחנו בשעה של רגש מאוד חזק, כלומר, מאוד חזק מתקנים ומישהו שעובד איתנו, ובשל הקנאה שלנו אנחנו מייחסים משמעויות למה שהוא אומר שבכלל לא היו שם ושזה מוטעות. אז אלו מצבים שבהם אין לנו תפיסה נכונה. ברוב המקרים התפיסה שלנו היא נכונה, במובן הזה יש שם פרמנה. בשאלה ששואלים, האם לשלושת היצורים שיושבים ומסתכלים על הקוץ עם החומר הזורם והרטוב שבתוכה יש פרמנה? האם יש לשלושתם תפיסה נכונה? האם אותו חומר יכול להיות בעת ובעונה אחת מים ודם, מים ונקטר? יכול להיות בעת ובעונה אחת שלושה דברים שונים. אז זה כמו לשאול, האם הקיר הזה יכול בעת ובעונה אחת להיות גם צהוב וגם אדום, בהנחה שכמובן מסתובב בצבע אחד וכך הלאה בלי התחכמויות, אז אם יש לי פרמנה, אם יש לי תפיסה נכונה של הצבע, ואם הוא צהוב ומישהו בא ואומר אדום, אז יש פה בעיה. כך שאנחנו חוזרים לסיפור שלנו, יושבים שלושת היצורים ומסתכלים על הכוס, כל אחד רואה מה שהוא רואה, ועל זה אין ויכוח. שאלה אם יש לשלושתם פרמנה. אז מאסטר צ'נדרה קירטי, שכתב את ההסבר על דרך הביניים, אומר שזה לא ייתכן. פרמנה היא פרמנה, או שזה מים או שזה לא מים. אז יש כאן בעיה. ויחד עם זה, גם מאסטר צ'נדרה קירטי וגם כל האחרים מסכימים שכל אחד מן היצורים רואה משהו אחר. אז כאן הם מנסים להסביר איך הדבר הזה קורה, וההסבר הזה מטרתו להביא אותנו להבנה יותר עמוקה של איך קרמה וריקות מתפקדים ביחד. ניקח את הדוגמה של עץ שצומח בחצר. יש סיבה למה העץ צמח בחצר. אם זה עץ אלון, אז סיבה לכך שיש עץ אלון בחצר, זה בגלל שהיה שם בלוט שממנו העץ צמח. בלוט הזה, אנחנו קוראים לו הסיבה העיקרית. בטיבטית אנחנו אומרים, ניר בן גיגיו, הסיבה העיקרית לעץ. כדי שיהיה עץ, צריך בלוט, בלי בלוט לא יהיה עץ בטוח. אבל האם מספיק שיהיה בלוט כדי שיהיה עץ? לא. כשיהיה עץ צריך גם את המים ואת האדמה ואת השמש ואת הצורה הנכונה וכך הלאה. יש סיבה עיקרית שזה הבלוט ויש סיבות משניות. תנאים תומכים. כל הדברים האלה נחוצים כדי לתת את העץ. אנחנו זאת המצב שלנו. אז עכשיו רוצים להסביר האם לשלושת היצורים יש פרמנה או אין להם פרמנה. ואז מבדילים במה הסיבה העיקרית שהם רואים מה שהם רואים. ומה הסיבות המשניות, הסיבות התומכות. אז בתיאור שלנו כאן, הסיבה העיקרית לראות כוס של נוזלים, זה הנוזלים שהיו ברגע הקודם. הנוזל ברגע זה הבא מהנוזל ברגע שקדם לו. הסיבה העיקרית זה אותו נוזל ברגע שקדם לו. במשנית, הסיבה התומכת, זה הקרמה של כל ויצור ויצור. אז יש את הנוזל, ועל הנוזל הזה כל יצור ויצור משליך מתוך הקרמה שלו. אם לבן אדם יש את הקרמה של בן אדם, הוא משליך על הנוזל מים והוא רואה מים. רוח תרבה שזה פרטה בסנסקריט, הם רואים דם ומוגלה. יעל או היום ברוך יעדף, כל אחד לפי הקרמה שלו. אז עכשיו מה כל העניין עם הסיבה העיקרית? אז אנחנו אומרים, לכל אחד מהם, בעולם שלו, יש פרמנה, הראייה של האדם היא נכונה בעולם שלו, היא לא מוטעת, הוא רואה מים ובעולם שלו זה באמת מים. רצע רואה דם ומוגלה ובעולם שלו זה באמת דם ומוגלה, וכנ"ל האל רואה נקטר ובעולם שלו זה נקטר, בשבילו. הנוזל שבכל זאת מהווה בה עיקרית, וכל אחד מהיצורים האלה לחוות שם את מקשו חווה, במקראה הם מסבירים שהנוזל הזה יש לו שלושה חלקים, הם חוספים זה על זה. כל חלק הזה הוא סיבה עיקרית לאותו יצור לחוות את מה שהוא חווה. אז אם יש עכשיו שלושה יצורים שמסתכלים על הכוס, כל אחד בא מעולם אחר, או אפילו אם הם באים מאותו עולם, אז יש שלושה חלקים בנוזל, שכל חלק מהווה סיבה עיקרית לאחד היצורים. אם עכשיו אחד היצורים יוצא מן החדר, מסתלק מן התמונה, יוצרים שניים, עכשיו לנוזל יש שני חלקים. יש או אין שם חלק, גם בא מהיצור. אם הבן אדם עוזב פתאום את החדר, תוך חלק של הנוזל, שהוא הסיבה העיקרית עבור הבן אדם לראות שמיים, עוזב את החדר יחד עם הבן אדם. יש פה כאילו הנוזל שקיים שם מחוץ לנו, מהעולם החיצוני, ואנחנו משליחים עליו מתוך העולם הפנימי שלנו, מתוך הקרמה שלנו, ונותנים לו משמעות, אם זה מים, אם זה דם, אם זה נקטר. וההסבר הזה של שלושת החלקים בעצם אומר לנו שגם הנוזל עצמו לא בא מהעולם החיצוני, גם הוא תלוי בנו. ועכשיו אנחנו בהסבר של דרך הביניים. אתם לא אומרים את מהות של הנוזל עם מים. הם מפרידים בין מה שפיזי לבין מה שלא פיזי. אבל הם אומרים שסיבה עיקרית גם היא באה תוך הקרמה. אולי עונים אצלכם קשיים ותראו במקרה שהם עלו גם אצל האנשים שמתווכחים.
שם.
אז אולי התשובה תינתן לכם תוך כדי קריאה. למה אנחנו בכלל נכנסים לזה? למה חשובה הכוס הזאת? כיוון שהמפתח לעצור את הסרטן שאוכל בגופנו, את המוות שיבוא אלינו, את הסניליות שתתפוס את המים שלנו, המפתח הוא בהבנה של ריקות וקרמה. ככל שנתעמק בזה יותר, מבין את זה יותר. חשוב להבין ששלושת היצורים רואים דברים שונים לפי הקרמה שלהם, ושכל ראייה כזאת היא נכונה. כל אחד מהם צודק. כל אחד מהם אומנם רואה את מה שהוא רואה, והוא צודק והוא רואה נכון. זה לגמרי מוכתב על ידי הקרמה שאותו יצור צבר. אם אני אראה סרטן ואוכל בגופי, זה לגמרי מוכתב על ידי הקרמה שמכשילה שאני צברתי. אני רואה את עצמי הולכת ומזדקנת, ואני רואה אנשים סביבים מתים, ולגמרי מוכתב על ידי הקרמה שצברתי. זה נכפה עליי לראות את זה, כי אני יצרתי את העולם הזה. העולם הזה הוא ריק לגמרי, מכל קיום עצמי משלו, פרט לזה שבא ממני, כשאני משליחה מתוך הזרעים הקרמיים, ואם סברתי את הזרעים הנכונים, אני אראה שם נקטר ואמברוזיה, ואם סברתי זרעים לא נכונים, אני אראה שם חומר דוחה ומעיב. ואם זה נקבע על ידי ככה בעבר, אז עכשיו שאני מבינה את התהליך, זה נותן לי כוח עצום לקבוע איך הדברים יראו בשבילי מעתה והלאה. אם אני מבינה את התהליך, אני אעשה לו מניפולציה. עכשיו אני אדאג להכניס לשם את הדברים שימנעו ממני סבל ויגרימו לי עונג עילאי. וזה כל המטרה של הלימוד הזה. כל מה שמורה בודיסטי מלמד אתכם, זה המטרה. זה לתת בידכם את הכוח הזה. הם לא חייבים להסתובב בגלגל הסבל שוב ושוב ושוב בשל הבורות, כי עכשיו הבורות הולכת ופוחתת. ואם ממשיכים את התהליך הזה והולכים בקו הזה רחוק מספיק, נראה את עצמנו לא כפרטה, לא כרוח מסכנה כזאת, אלא כבן אדם, ואפילו לא כאל, אלא כבודה. וזאת הדרך היחידה להגיע להערה. הדרך היחידה שבה אנחנו נהיה בודה, אם אנחנו נראה את עצמנו כבודה. זאת הדרך היחידה להיות בודה. הדרך היחידה שבה אני יכולה לראות את עצמי כבן אדם, זה על ידי זה שאני נכפת, על ידי הקרמה שלי לראות את עצמי כבן אדם. תהיו כבודה הצורה, אני אראה את עצמי כבודה, מכיוון שיהיה כפוי עליי לראות את עצמי כבודה בעולם שכולו טוב ושכולו עומק, אם אלמד מהי הקרמה ואלמד לצבוע אותה. ורק ככה מגיעים להערה, בדרך היחידה שיש בודה, אם אנחנו נראה את עצמנו כבודה. אבל זה לא שאני יושב ואדמיין את עצמי כבודה, בדיוק כפי שאני לא יושבת ומדמיינת את עצמי כבן אדם. אני חווה את עצמי כבן אדם באופן מאוד ממשי ומאוד מוחשי. בשביל הבודה, היותו בודה הוא ממשי לגמרי בדיוק באותה מידה, כמו שבשבילי ממשי כרגע להיות בן אדם. ושני הדברים הם אשליה הגמורה שבאה מתוך קרמה.
בקשר לכיפור הזה על השלושה יצורים זה משל, או שזה באמת מצב ששלושת המישורי הקיום האלה נפגשים באמת, והחומר הוא מסותף לכולם?
התשובה היא כן ולא. האם יכולים שלושה יצורים כאלה להיות בו זמנית באותו מקום? בהחלט. אבל כבני אדם אנחנו לא יכולים לראות את היצורים מעולמות האחרים. אז האם הם יכולים לראות זה? זה לא. האם הם יכולים להיות בו זמנית באותו מקום? כן. אז אם לא יכולים לראות זה, זה הם גם לא יראו מה השני רואה. הבן אדם לא יראה לא את הפרטה ולא את מה שהפרטה הזה חווה וכך הלאה. אז המצב הוא יכול בהחלט להיות מצב קיים, אבל הוא היפותטי מבחינתנו כבני אדם. מבחינתנו כבני אדם הוא לא יכול לקרות, כי אנחנו לא יכולים לראות את היצורים האחרים. רוב בני אדם כמובן, פרט לאלה שהם מאוד מאוד מתקדמים. האם יכול להיות מישהו שלישי שרואה את כולם? הבודה יכול לראות את שלושתם יושבים שם. הוא לא יראה אותם מתווכחים, כי הם לא רואים אחד בשני. עוד שאלות?
האם החומר הוא נמצא בשלושת העולמות האלה? הכוונה עם העולם של הפרטות למשל, החומר שלהם זה אותו חומר שלנו, והם פשוט רואים אותו אחרת.
חומר שלהם הוא אותו חומר שלנו, איפה אתה עומד כשאתה אומר את זה? ואתה חוזר לשאלה, האם החומר הוא בעולם שהוא חיצוני לשלושת היצורים האלה? אתה כאילו מניח שיש איזו נקודה אובייקטיבית לעמוד בה ולהגיד זה החומר והם פשוט רואים אותו ככה ואלה רואים אותו ככה. והתשובה לזה, לפי הפרפנגיקה המדיאמיקה, היא שאין נקודה כזאת. שאין מקום אובייקטיבי כזה שאתה יכול לעמוד וממנו להגיד את זה איך שזה באמת. אין שום נקודת אחיזה כזאת. זה מה שהפרפנגיקה המדיאמיקה יגיד.
אבל יש הרי סיבה, יש סיבה עיקרית, אמר קודם, אז השאלה אם הסיבה העיקרית הזאת היא הסיבה לאובייקטים של שלושת המישורים.
טעות היא שאנחנו חושבים שסיבה עיקרית היא איכשהו באה מאיזה מקום אובייקטיבי, וגם הסיבה העיקרית היא באה מאיתנו. גם הסיבה העיקרית מוצמת בהכרנו שלנו. זאת ברמה אחרת של אנליזה. ברמה הראשונה של אנליזה אנחנו משליחים מים או דם על הנוזל. ברמה שנייה של אנליזה, עצם זה שאנחנו מארגנים אטומים לנוזל, זה גם בא מאיתנו. וזה גם כן תלוי ביצור שמסתכל. וכך הלאה בכל רמה של אנליזה. ואין מקום לעמוד עליו, אין מקום לעצור. אוקיי, אז בזה אנחנו מסיים היום, אלא אם כן יש עוד שאלות. אז בואו נעשה את השאלות שלנו ולהתראות לכם. נתחיל מהמנדלה. תשים פוקים שקשרים לטוב. Ira blingsi ninde jempadi Kere sindu mite uwagi Toku nanda singla tupas Kiranggu ratna mandara kamir ya kayang Tabak dasa ההקדשה היא זו שיוצרת עבורנו את העולם של הבודה. לקחת את האנרגיה הטובה הזאת, הטהורה של הפניה, של האנרגיה שלנו לדרמה, ולשלוח אותה לרווחת כל היצורים. כאוהתי כאוהקו, תונן ישת תוק תוק שין, תמפה כולית, בזכות עשייתי זו הברוכה, ישימו נא כל החי לבריאה, עולים של חסד ושל חוכמה, וכך לא יזכו לגופים נשגבים, יותר משני אלו הם הנובעים. תהיה לכולם שבוע נהדר ולהתראות.
שבוע טוב, להתראות.
שבוע טוב ותודה רבה.